השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, ערב טוב. אנחנו ברוך השם, שבוע שעבר, אנחנו סיימנו ליקוטי אמרים, פרק נון ג'. אז עכשיו בטח כל אחד יודע איך להיות בינוני, כן? כל אחד עכשיו יודע איך להיות בינוני. אנחנו ממשיכים, ואנחנו נתחיל היום, אני בחרתי כרגע לדלג על החינוך הקטן, אנחנו נתחיל ישירות בשער הייחוד והאמונה. פרק א'. עכשיו צריכים לדעת ששער הייחוד והאמונה זה חומר קשה טיפה. מאיזה בחינה הוא קשה? אפשר ללמוד אותו בצורה פשוטה, אבל בשיחות של הרב ובביאורים של רבותינו וסיינו, יש עומק לפנים מן עומק בביאורים בענייני שייכות ואמונה. ממש עומק לפנים מן עומק. אז מה נעשה? אנחנו לא נתחיל עכשיו ללמוד שייכות ואמונה ולהתעכב על כל מילה ומילה, כי באמת, א' כל זה יכול לקחת המון זמן, ואולי זה לא הדרך. אנחנו נלמד, קודם כל את הפרק, נקרא אותו לאט לאט, נסביר את הדבר, את הפרק על פי פשט, הפירוש הפשוט שלו. אך כשנגמור את הפירוש, את הפרק על פי הפירוש הפשוט, אולי פה ושם אנחנו נאמר כמה דיוקים, דיוקים מהרבה או כדומה. אחרי שאנחנו נסיים את הלימוד של הפרק, למשל פרק א' על פי פשט, פחות או יותר, אנחנו נתעכב על כמה דיוקים, על כמה ביאורים בעומק של הפרק, כמו שזה מובא בשיחות של הרבה, במאמרים של הרבים. אז בואו נתחיל. אומר אדמו"ר הזקן, להבין מעט מזער. זאת אומרת, הוא מודיע מראש שאנחנו הולכים ללמוד 12 פרקים, שבהם המטרה היא לבאר אחדות השם. מה זה אחדות השם? מה זה ייחוד אלוה? מה זה ייחוד את התורה? אבל הוא מודיע מראש שכל הביאור הזה של יובד פרקים זה רק להבין מעט מזר. כמה שאני אסביר, זה כמו טיפה מן הים. שימו לב, יש פה דיוק מאוד חשוב. זה ממש שונה לחלוטין מההקדמה לליקוטי אמרים. כי מה כתוב בליקוטי אמרים? לבאר באר היטב. שמה בליקוטי אמרים הוא אומר, אני עכשיו ב-53 פרקים, אני אסביר לכם טוב מאוד איך קרוב לכל יהודי לקיים את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, בהקדמה לליקוטי אמרים, אומר אדמו"ר הזקן, ההסבר יהיה ארוך, יהיה 53 פרקים, אבל אחרי זה אתם תדעו טוב מאוד איך באמת קרוב לכל יהודי העניין הזה של להיות בינוני. פה הוא מודיע מראש, אני הולך ללמד אתכם 12 פרקים, אבל את מה שאני אסביר לכם זה מעט מזר, זה טיפה מן הים. זה טיפה מן הים. אז בואו נראה. להבין מעט מזר מה שכתוב בזוהר, דשמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, הוא ייחוד אילו, הוא ברוך שם כבוד מלכותו ללמד הוא ייחוד את התא. עכשיו, ייחוד אילו, ייחוד את התא, לא נסביר את זה עכשיו, כי זה הפרקים בעצם שיסבירו. אבל זה שני אופנים, או שתי דרגות בעניין של אחדות השם, כן? ייחוד אילו, ייחוד את התא, זה שתי דרגות בעניין של אחדות השם, וגם זה שני דרגות בביטול של הנבראים לקדוש ברוך הוא. מצד האחדות באופן של ייחוד את התואר. אני אומר רק כותרות כרגע. אז זה פועל על הנבראים ביטול היש, ומצד אחדות השם באופן של ייחוד האלוה, זה פועל על הנבראים ביטול באופן של ביטול במציאות. אז שוב, אנחנו לאט לאט נתקדם, זה לא ילך על יום אחד, כן? ואנחנו נסביר מה זה ייחוד האלוה, מה זה ייחוד את התואר, מה זה ביטול היש, מה זה ביטול במציאות. ובשם השם נעשה ונצליח. אז בואו תראו. איך הוא מתחיל? הוא מביא פסוק מפרשת ויתרנן. וידעת היום. הקדוש ברוך הוא מצווה לכל יהודי שהוא צריך לדעת. הוא מוסיף לו, והשבות אל לבבך. זאת אומרת, יש פה עזרה כפולה. עזרה ראשונה היא שיהודי צריך לדעת, ואחר כך הוא צריך להתאמץ עוד יותר, שאת הידיעה הוא צריך להשיב אותה אל הלב, להפנים אותה, שזה גם ייכנס לתוך הלב שלו. מהי הידיעה שאנחנו אמורים לדעת, עד כדי כך שאנחנו צריכים להתאמץ ולהפנים אותה, שתיכנס לתוך הלב שלנו? אומרת התורה, כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה מה שאומר הפסוק. עכשיו, האדמו"ר כן שואל שאלה מאוד, מאוד פשוטה. בא הפסוק ואומר לך, תדע לך, הוא אומר לכל יהודי, אתה צריך לדעת שבשמיים ממעל, בעולמות עליונים בשמיים, אין עוד אלוקים. ועל הארץ מתחת, מתחת לאדמה, בתוך הים, אין עוד אלוקים. אז שואל האדמו"ר הזקן, הרי יש כלל, בשופטינן לא עסקינן, התורה מדברת ליהודי שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הנחת היסוד הוא שיהודי יש לו אמונה. ויהודי הוא מאמין בן מאמין. אז ברור לי, כל יהודי ברור לו שאין עוד אלוקים. לא בשמיים ממעל ולא מתחת לבלטות. אף אחד מאיתנו לא חשב לרגע שמתחת לאדמה יש עוד אלוקים שמסתתר. ואף אחד מאיתנו לא חשב שבאיזשהו מקום בשמיים, באיזשהו פינה נידחת, יש עוד אלוקים שמה שמסתתר. לא חושבים ככה. ברור לנו שיש אלוקים, השם אחד. אז למה התורה צריכה לבוא ולהזהיר אותי? תשמע, אתה חייב לדעת, אתה חייב לדעת. ואחרי שאתה תדע את זה, אתה חייב להשיב את זה לבך. שאין עוד אלוקים בשמיים ואין עוד אלוקים בארץ. יש רק אחד. למה? וכי, שואל האדמו"ר הזקן, וצריך להבין, וכי תעלה על דעתך שיש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ? שצריך להזהיר כל כך והשבית לבבך. זאת אומרת, התורה באה ואומרת, אני לא רק רוצה שאתה תדע, אני גם רוצה שתוריד את זה ללב שלך. אז למה? וכי השם חושד בי שאני אחשוב שמתחת למים יש עוד אלוקים? לא. אז זה מה שהרבי שואל, למה הקדוש ברוך הוא צריך להזהיר אותי על כך שאין עוד אלוקים בשמיים ואין עוד אלוקים מתחת לאדמה? אז בעצם מה האדמו"ר הזקן הולך להסביר? הוא הולך להסביר שהתורה לא בא להזהיר, לא בא בעצם להגיד ליהודי, תדע לך שיש רק, אין עוד אלוקים, אין עוד הקדוש ברוך הוא. זה כל יהודי יודע בפשטות שאין עוד הקדוש ברוך הוא. זה ודאי שאין עוד הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא מעלה על דעתו שחוץ מהשם יש עוד השם. אלא מה? לא, מדברים על יהודי עכשיו. הרבי הולך להסביר בפרטיות, אדמו"ר הזקן, כן, על 12 פרקים ארוכים, שבאמת מה התורה באה לומר ליהודי? לא שאין עוד אלוקים, אלא שאין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין עוד מציאות בעולם חוץ מהשם. עכשיו, אם אנחנו אומרים שאין עוד מציאות, אם המטרה של האדמו"ר הזקן פה זה להגיד, בעצם של התורה הקדושה, זה להגיד ליהודי שאין עוד מציאות חוץ מהשם, לכאורה, כשאתה בא ליהודי ואתה אומר לו, תשמע, חוץ מהשם אין עוד מציאות. אז אתה אומר לו משהו שמתנגש עם השכל האנושי. למה? אדם הולך ברחוב, הוא רואה בניינים, הוא רואה קניונים, הוא רואה מכוניות. יש גלובוס שלם עם מדינות, עם מיליארד אנשים. בתי מלון, מסעדות, רחובות. מה, העולם, יש מציאות בו. אז איך אתה בא ליהודי ואומר לו, תדע לך, חוץ מהשם אין עוד מציאות בעולם. מה זאת אומרת אין עוד מציאות? אז אם אתם זוכרים, קצת נגענו בזה בפרק חף חף א', בתניה, שם הוא אמר שהוא הולך להסביר בקיצור. בקיצור נמרץ, הוא דיבר על זה כמו שדיבור אצל האדם. לא. אז בואו נראה מה הוא אומר פה. הוא מתחיל.
מה נכתב ראשון?
זאת אומרת? יש אבא אמינא לומר שבהתחלה התוכנית היה ששייכות ואמונה יהיה הראשון. ולמה? אנחנו נראה באיזשהו פרק אחד שאדמו"ר הזקן מסביר עניין, והוא אומר כפי שיראו לכמן, כמו שנראה אחר כך. ואם אתה רואה אחר כך, אתה תורא בעצם שהוא מדבר על מה שכתוב בליקוטי אמרים. מכך הרבי מוכיח שבהתחלה האדמו"ר הזקן רצה להכניס ראשון את השער איכות ואמונה, אבל בסוף הוא החליט שלא. למה? זה כבר השיקול דעת שלו, לא שלנו. אוקיי? אז מה מתחילים? הנה כתיב, הנה כתיב לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הבעל שם, זה פסוק בתהילים, כן? מה אומר על כך הבעל שם טוב? הבעל שם טוב אומר על כך, כי כל דבריך, כי דבריך שאמרת, יהיה, כי דבריך שאמרת יהיה רקיע בתוך המים, תיבות ואותיות אלו, הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך הרקיע השמיים, ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם נחיותם. כן? אז מה אמרנו? השם ברא את העולם, נכון? אז הוא ברא את השמיים, יהיה רקיע. אז בא בעל שם דבר ואומר, תדע לך, הדבר השם שנמצא בתוך הרקיע, שהוא ברא את הרקיע, הוא נמצא בתוך הרקיע 24 שעות. לכאורה כשאדם מדבר, הדיבור שלו, אמרתי מילה, ברגע שסיימתי לומר את מה שאמרתי, זהו, נגמר. אז אם השם אמר אי רקיע, אז הוא אמר את זה פעם אחת לכאורה. למה אתה אומר שהדיבור הזה אי רקיע, האותיות הללו אי רקיע, זה עומד בתוך הרקיע עד היום הזה. אז הוא אומר, כדרתי ודבר אלוקנו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד. אז תכף אנחנו נסביר מה זה אומר. אבל קודם כל, יש פה דיוק לא עמוק, אבל אני מדייק אותו סתם. כתוב שמי אומר את זה? הבעל שם טוב. נכון? הבעל שם טוב אומר את זה. אומר הרבי, זה לא נכון. מי שאומר את זה, זה לא הבעל שם טוב. זה במדרש תהילים. במדרש תהילים כתוב, אני אצטט בפניכם את המדרש. המדרש אומר ככה. איזה הוא דבר הניצב בשמיים? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, על מה השמיים עומדים? על אותו דבר שאמרתי יהיה רקיע בתוך המים בגמר. ובאותו הדבר שברא, הותן בו הם עומדים לעולם. לכן נאמר לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ממש מה שהבעל שם טוב אומר, זה מה שהמדרש אומר. אז המדרש אומר, זה לא המצא של הבעל שם טוב. אז הרבי שואל, ששואל, הרבי הקודם שואל, אם זה בעצם לא המצא של הבעל שם טוב, זה כתוב במדרש, למה הדמור כן כותב פירוש הבעל שם טוב? הוא צריך להגיד, הוא, המדרש מפרש. אז יש על זה שלושה תירוצים. יש למשל, אתן לכם דוגמה. כתוב בגמרא, במשנה, סליחה למשל, שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך, אל תשמח. השואלים כולם זה פסוק. שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך, אל תשמח. זה לא הוא אמר, זה פסוק, זה פסוק. אז למה אומרים ששואל אמר את זה? אתן לכם עוד דוגמה. כתוב, רבי אסי אמר, עשר ממך הקשות פה. תוספות שואל, זה לא הוא אמר, זה פסוק. עשור ממך, אל תהיה עקשן. כן, זה משלה. אז עכשיו בא ותוספות שואל, זה לא הוא אמר, זה פסוק. זה פסוק במשלה, למה אתה אומר שהוא אמר? אז יש, הפירוש הפשוט הוא, אומרים שיש תנה או המורה שהיה כל הזמן מצטט פסוק מסוים. זאת אומרת, הפסוק הזה היה שגור בפיו. הוא היה שגור בפיו, אז עד כדי כך הוא אמר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והפסוק הזה היה שגור בפה שלו, אומרים שהוא אמר את זה. אותו דבר, מה זה פירוש הבעל שם טוב? כי הפירוש הזה שכל הזמן השם, הדבר השם נמצא בתוך הנברא, כנראה זה היה דבר שהיה מאוד שגור בפיו של הבעל שם טוב. ובכן זה על דרך מה ששמואל אמר, מנפול אויביך, שהמשנה אומרת ששמואל הקטן אמר, מנפול אויביך אל תשמח, זה לא הוא אמר. אבל בגלל שהפסוק הזה היה שגור בפיו, אז אנחנו כבר מייחסים את הפסוק אליו. אותו דבר, מי שאמר את זה באמת זה המדרש תהילים. זה מה כתוב פירוש הבעל שם טוב, כנראה שהפירוש הזה היה שגור בפי הבעל שם טוב. זה הביאור הראשון מדוע אדמו"ר הזקן הביא את זה בשם הבעל שם טוב ולא בשם, לא בשם המדרש עצמו. פירוש שני, אומרים שפעם הרב מרש שאל את השאלה הזו אל אביו, אדמו"ר הצמח צדק. הוא שאל את אבא שלו, אבא, זה כתוב במדרש, למה אדמו"ר קרא בשם הבעל שם טוב? אז אבא שלו אמר לו ככה, הוא אמר, רבי הושעיה סידר את המדרש, סידר את המדרש רבה, הוא כתב אותו. איך פותחים, איך המאמר הראשון במדרש רבה, פתח רבי הושעיה. למה? כי ככה עשו זיכרון לנצח, שמי כתב את המדרש הזה? מי סידר אותו? רבי הושעיה. אותו דבר, איך מתחיל הפירוש הראשון של רש"י? אמר רבי יצחק. למה? כי הוא רצה לעשות זיכרון לנצח על אביו, שקרא לו רבי יצחק. על דרך זו אומר הרבי ארץ מר צדק, הרי מתי השם ברא את הבדיל בין המים תחתים, ברא את הרקיע? באיזה יום אתם יודעים? ביום שני. ומתי נולד הבעל שם טוב? נולד הבעל שם טוב ביום שני חי אלול. אז למה אומר ביום, אז אבור הזקן מביא עניין שהשם ברא את הרקיע, והרקיע נברא ביום שני, אז הוא רצה לעשות זיכרון הנצח ליום הולדת של הבעל שם טוב, אז הוא כתב ביום פירש הבעל שם טוב. כמו שפותחים את המדרש פתח רבי הושעיה, כמו שרש"י התחיל את הביאור שלו, אמר רבי יצחק, אז באמת מי שאמר את העניין הזה שדבר השם נמצא ברקיע כל הזמן, זה לא הבעל שם טוב. אבל מתי נברא רקיע? ביום שני. ומתי נולד הבעל שם טוב? גם ביום שני. אז בזה שהוא אומר בירש הבעל שם טוב, הוא עושה כאילו זיכרון נצרי לבעל שם טוב. זה הפירוש השני. והפירוש השלישי הוא פשוט. המדרש הזה לא היה מפורסם. אף אחד לא ידע אותו, אף אחד לא דיבר עליו. אז יש כזה ביאור שפירש, זה לא מלשון פירוש, אלא מלשון גילה. אז זה הביאור פירש הבעל שם טוב. אז יש לנו שלושה סיבות מדוע האדמו"ר הזקן אומר את העניין הזה, לא בשם המדרש עצמו, אלא בשם הבעל שם טוב. ביאור ראשון, אמרנו, כי זה היה שגור בפיו. עניין שני, לעשות זיכרון נצרי לבעל שם טוב שנולד ביום שני, חי אלול. ועניין שלישי, פשוט הבעל שם טוב גילה את זה. זה לא היה מפורסם לעולם. בכל אופן, מה אומר הבעל שם טוב? מה אומר המדרש? שהדבר השם, אצל השם הוא לא כמו אצלנו, שאדם מדבר והוא מסיים את המשפט שלו, אז הדיבור כבר איננו, אלא דבר השם קיים לעולם, דבריו חיים וקיימים לעד, והדיבור של הקדוש ברוך הוא שניצא, שהשם איתו ברא את השמיים, הוא נמצא בתוך השמיים 24 שעות. כל הזמן. אז הוא מסביר, כי הילו היותיות מסתלקות כרגע חד ושלום, וחוזרות למקורן, היו כל השמיים עין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל, כמו קודם מאמר ירק ימם. ממש. אז שוב אמרתי לכם, בהתחלה אנחנו נלמד את זה בצורה פשוטה. בעזרת השם, שנסיים את הפרק, אנחנו שוב ניקח נקודות ונעמיק בהן. עכשיו, מי היה חוזר? כתוב ככה שאם האותיות היו חוזרות למקורן, אז מי היה חוזר לעין ואפס? לא האותיות. הדבר השם הוא תמיד יהיה קיים. אלא מה? הנברא שנברא, שהתהווה מאותו דבר הוויה, אם הדבר השם היה מסתלק מהנברא, הנברא היה חוזר להיות עין ואפס. עכשיו הוא אומר פה עין ואפס ממש. זאת אומרת, זהו, נעלם. והוא כותב, כמו קודם ששת ימי בראשית וכולי ממש. אז שוב, אמרתי לכם, בהמשך אנחנו נעמיק ונסביר את זה, אבל מה הפשט פה? הפשט הוא ככה. אם הדבר השם היה מסתלק מנברא, אז מה לכאורה משתמע מזה? עכשיו אנחנו בשנת 5,777, נכון? אוקיי? אז בינתיים זה 5,000 שנה ו-777 שנים שהעולם קיים. העולם קיים. עכשיו, מה אנחנו אומרים? שאם עכשיו דבר השם מסתלק, כל הנבראים עכשיו, נגיד שעכשיו, כן, הבניין הזה, אם הדבר השם מסתלק מהבניין, הבניין נעלם. אבל לכאורה מה אנחנו מבינים? שעד עכשיו באמת 5,777 שנה הוא היה קיים, ומכאן אולי הבא הוא לא קיים. אומר האדמו"ר הזקן, זה לא ככה. הוא אומר, אילו יצוייר שדבר השם היה מסתלק מהבניין הזה, זה היה פועל שלעולם הוא לא נברא. אז אתם תגידו איך. לא נסביר את זה היום, כי זה גם מסובך. אבל יש משל על זה, לא בחסידות. אז שמעתי את המשל הזה מפעם מחסיד, כי זה בעצם משל שקצת משקף את הרעיון. אם אני עכשיו יקרין סרט בו, אתה עזוב פה, אתה בקולנוע, אתה רואה מסך, נכון? עזוב קולנוע, אתה רואה מסך, סירות, אתה רואה סרט. בסרט הרי אתה רואה דמויות. דמויות שמדברות, רצות, זזות. מסך. נו, עכשיו אני מחבא את המסך, מחבא את המקרן. אין הקרנה. אז פתאום הדמויות נעלמות. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. כשאני מחבא את המקרן, ואין עכשיו דמויות על המסך, האם זה אומר שעד עכשיו היה דמויות? לא היה דמויות, זה היה בלוף. עד עכשיו לא היה דמויות. אז זה נראה שיש דמויות, אבל לא היה דמויות. כשאני מחבא את המקרן, פתאום אני מגלה שאף פעם לא היה כאן דמויות. זה רק היה נדמה שיש דמויות. אז זה לא שעכשיו, אם יש סרט של שעתיים, שעה ראיתי, אני פתאום מחבא את המקרן. אז זה לא אומר ככה, שעה באמת היו דמויות אמיתיות על המסך. ומי עכשיו אין דמויות? לא, ברגע שאתה מחבא את המקרן, אתה מגלה שאף פעם לא היה כאן דמויות. ובעצם יוצא, אנחנו נלמד איך זה בדיוק, שכל העולם זה כמו סרט על המסך. ואם השם היה מפסיק להקרין, היה מפסיק להלביש את האותיות בנבראים, זה כמו לחבות את המקרן, אז כל העולם היה חוזר לעין ואפס, כמו קודם ששת ימי בראשית. זאת אומרת, זה לא שעד עכשיו היה עולם, ומכאן ולהבא אין עולם, אלא אם זה היה קורה חס ושלום, אז היה פועל שלכתחילה אף פעם לא היה עולם. איך אנחנו נלמד את זה בעזרת השם? נלמד את זה.
למה מוכרחים להגיד את זה? למה איך נאמר בפשטות?
שוב, אני אומר לך, זה עניין של רצון, אתה יודע, נפש. אמרתי, את ברכה אני רוצה להתקדם, להבין קצת על פיפשט את העניין, ואחרי זה נעמיק. נעמיק. למרות שיש כאן רק 12 פרקים, זה יכול לקחת פי כפול זמן מליקוטי המרים. פי כפול, אם לא יותר. בסדר? אז בואו נראה. עכשיו, בינתיים, על מה אמר את זה האדמו"ר, כן? על השמיים. כן, על השמיים. שהדבר השם שנמצא בתוך הרקיע, זה כל הזמן מתלבש ברקיע, ואם זה היה מסתלק, הכל היה חוזר לעין ואפס, כמו קודם של דמי בראשית. עכשיו, אומר האדמו"ר הזקן, זה לא רק הרקיע, וכן בכל הברואים שבכל העולמות, עליונים ותחתונים. אפילו ארץ על זו הגשמית ופרינת דומם ממש, היא לא היום מסתלקות ממנה כרגע חס ושלום האותיות מעשרה מאמרות שבהם נבראת הארץ בששת ימי בראשית, הייתה חוזרת לעין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. אתם רואים שהוא מדגיש ממש, ממש. להגיד לך שזה באמת היה ככה. כן? אז מה אומר? אומר, בעיקרון כתוב בתורה נבראים, כתוב שם השמש, הכוכבים, הירח, השמיים, אבל קודם כל, אז הוא אומר, תדע לך שהעיקרון הזה, שהרקיע מתהווה מהשם בכל רגע ורגע, ואילו הדבר השם היה מסתלק מהרקיע, הרקיע היה חוזר להיות עין ואפס, זה לא נכון רק לגבי הרקיע, זה נכון לגבי כל הנבראים. כל הנבראים שאתה רואה, האדמה, הדומם, העצים, כל מה שאתה רואה בעולם, הסיבה שהוא קיים, זה בגלל שיש דבר השם שמלובש בו. ואילו הדבר השם היה מסתלק ממנו, היה חוזר לעין ואפס. תכף אני אזכיר לכם מה שהסברתי לכם בשיעור, למה זה חייב להיות ככה, מה מחייב לומר שזה ככה, אבל כרגע אני קורא. עכשיו, למה הוא אומר, אפילו הארץ על זו הגשמית? יש דומם צומח חי מדבר. בצומח, כשמו כן הוא צומח. ובכן בצומח בולט שיש בו חיות. מתפתח, הוא צומח, הוא גודל. במדבר, בחי בוודאי שאנחנו רואים. רואים חתולה, רואים כלב, רואים סוס, רואים פרה, רואים כן? אז חי את הראש שיש בו חיות. במדבר, בוודאי שיש בו חיות. אז בצומח וחי ומדבר, היות שזה, הם חיים, הם מתנענעים, הם ניידים, אתה רואה תזוזה, אז זה ברור לך שיש בו חיות. אבל הדומם, הוא דומם כשמו כן הוא, הוא דומם, לא זז. אז שמה לא בולט שיש בו חיות. אז הוא בא ואומר לך, גם הדומם, שהוא דומם כשמו כן הוא, הוא לא זז, תדע לך שגם הוא יש בו חיות. גם הוא יש בו דבר השם. ואם הדבר השם, החיות האלוקית שמתלבש בדומם, הייתה מסתלקת ממנו, הוא היה חוזר לעין ואפס. אז עכשיו אני אסביר לכם מה שהסברתי כמה פעמים בשיעורים פה, למרות שאנחנו ניגש את זה... שלמרות שלכאורה לא נראה בו שום חיות. כשאתה רואה פרח שצומח, ברור שיש בו לך, ברור שיש לך חיות בו. עכשיו, האם אתה מגיע למסקנה שזה חיות אלוקית או לא, זה עוד עניין. אבל אתה רואה עכשיו עד שגודל, צומח, אז ברור שיש בו חיות. אתה רואה דבר חי. כשאתה רואה בהמות חי, אז ודאי שיש בו חיות. אתה רואה אותו זז, מתנענע. אתה רואה בן אדם מדבר, ברור שיש בו חיות. אתה רואה אדם חי. אבל כשאתה רואה דומם, אין בו חיות, הוא לא זז, אין בו תזוזה, אין פה שום סימן של חיים. אז שמה, יכלת לחשוב, אתה יודע, אין בו חיים, אין בו כלום. אין בו תזוזה, אין בו כלום. אז הוא אומר לו, גם הוא, למרות שאין בו תזוזה, ולמרות שכשמו כן הוא דומם, הוא לא זז, הוא לא נראה חי, תדע לך שגם הוא, כל הסיבה של הקיום שלו, זה בגלל שיש דבר השם שמתלבש בו, ואם האותיות של הדבר השם שהיו מתלבשים בו, לא היו מתלבשים בו, גם הוא היה נעלם. הוא היה חוזר להיות, הוא היה חוזר להיות כמו קודם שהוא נברא. לא, הוא נראה בלי תזוזה. הוא לא מת, הוא חי. הוא חי כי אבל הוא בכן מביא אחר כך. אז אני אגיד לך, אתה שואל יפה. תראה, הוא שאל יפה.
מה השאלה?
איך? פרח מת. פרח באיזשהו שלב הוא מת. בן אדם גם מת. בהמה גם מתה. מתי יש מוות לאבן?
אבן הוא סטטי כל הזמן.
אז בוא רגע. קודם כל, כן, הוא שואל שאלה טובה. פרח יש לו זמן כמה הוא יכול לחיות. הוא מת באיזשהו שלב. לא יודע מתי, הוא מת.
הוא הופך להיות דומם.
כן. חי, חתולה, פרה, לא יודע כמה היא חיה, מה אורח החיים שלו. בשלב הוא מת. כן. וגם אדם חי עד 120 והולך. האם יש, לא, עושים לוויה לדומם? מתי הוא מת? אז תראה, אנחנו נלמד בחסידס כתוב שיש שני סוגי נבראים. יש כתוב בחסידות שיש שני אופנים איך להכיר את הגדולה של הגבורה. שני אופנים איך להכיר גדולתו של הקדוש ברוך הוא. האופן הראשון זה על ידי הנהגה ניסית. אתה רואה נס מול העיניים. וואי, זה מגלה שיש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא. אז כל פעם שהשם עושה נס, הנס מביא אותך להכרה שיש בעל הבית, יש אלוקים. אז על ידי הנהגה ניסית, יהודי מגיע לידיעה ולהכרה בגדולתו של הבורא, שיש בורא לעולם. הנה, ברור לו עכשיו שיש בורא, הוא ראה נס מול העיניים. שידוד מערכות הטבע, נס, לא משנה אם זה נס שהוא לגמרי למעלה מהטבע מלובש בטבע, או נס שהוא לגמרי לא מלובש בטבע, אבל על ידי הנהגה הניסית, מתגלה בעולם שיש הקדוש ברוך הוא, יש בעל הבית, ויהודי מגיע להכרה ולידיעה, שיש אלוקים, יש בורא לעולם, והוא מכיר את גדולתו יתברך. האופן השני הוא, על ידי הנהגה טבעית. אם אדם מתבונן טיפה, אז הוא יכול גם על ידי הנהגת הטבע, להגיע למסקנה שיש בורא לעולם. ואחד הדברים זה ככה, הוא מביא, יש שני סוגי נבראים, כתוב בחסידות ככה, יש נבראים שקיימים באיש, אני תכף אסביר את מה שאני אומר, ויש נבראים שהם קיימים במין. עכשיו, מה מאפיין את הגשמיות של העולם? אנחנו אומרים למשל, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. עכשיו, וכי יש מפגר שיבחר במוות? התורה באה ואומרת, אתה יודע, יש חיים ויש מוות, תבחר בחיים. ואם התורה לא הייתה אומרת לי, הייתי בוחר במוות? תלך לבן אדם שוכב בבית רפואה. תגיד, יש לך שתי אפשרויות, למות או לחיות, מה אתה בוחר? הוא צריך שתעודד אותו לבחור בחיים? כל אחד רוצה לחיות. מה זה הוא בחרת בחיים? אז במה אני אבחר? במוות? או, אז אומרים ככה. אז קודם כל, כדי להבין מה הפירוש הוא בחרת בחיים, צריכים להבין מה הפירוש ראה נתתי לפניך את החי, את המוות ואת הרע. מוות ורע, מה זה מוות ורע? אז אומרים ככה, מוות זה הולך על הגשמיות. למה מוות, למה הגשמיות נקראת מוות? יש תכונה אחת שמאפיינת את הדבר הגשמי. הגשמי הוא קלה ונפסד. רבנו בר חיי אומר, רבנו בר חיי אומר, ברגע שאדם נולד, הוא מתחיל למות. כל יום אתה מתקרב לקבר. הכוחות של האדם נחלשים. כן? הוא מאבד את הכוח שלו. ברגע שאדם דבר נולד, הוא מתחיל למות. לא משנה מי זה. פרה, עגל, ציפור. זה מה שמאפיין את הגשמי. שהוא קלה ונפסד. ברגע שהוא מתחיל, הוא נולד, דבר דבר גשמי. ובכן שימו לב, היום ברוך השם יש חומרים יותר רטנים, יותר חזקים. קח מכונית, שים אותה במדבר. לא יודע כמה שמן זה ייקח. אתה תבוא, היא מתפוררת. זה קלה ונפסד. הר נשחק, הוא נעלם. הגשמי הוא קלה ונפסד. ובכן מה שמאפיין אותו זה מוות. הוא מת כי אין לו קיום נצרי. במהות שלו הוא מוות. רע זה עוד עניין, זה כשאני, לא רק, הרע זה הטייבה שבגשמי. אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. זה שוב, זה לא קשור. אז למה הגשמי נקרא מוות? כי הגשמי הוא קלה ונפסד. אוקיי? ובכן שימו לב, שום דבר לא יכול לחיות באופן נצרי. כל דבר יש לו קץ. גם דומם, אדמה. אתה רואה, זה נשרק. הער פתאום נהיה נמוך. הגשמי הוא נשרק. בניין היפה, תבוא אחרי 30 שנה, הכל התפורר, הכל, זה נשרק. לא תטפל בזה, זה נופל. שוב, היום יש חומרים יותר חזקים, אבל הגשמי הוא קלה ונפסד. אוקיי? אז כל דבר מת. הגשמי הוא לא נצרי. הוא לא נצרי, כן, אז זה לא נקרא שהוא, הוא קלה ונפסד. בסוף החומר הגשמי הוא נפסד, הוא לא יכול לקיים נצרי. עכשיו, יש דברים, אז זה, עכשיו, מה אנחנו רואים? אז הנבראים הללו, הפרחים, הבהמות, אנחנו קיימים במין. מה הכוונה? אין אדם שחי נצרי. אדם מת בשום שלב. אבל המין האנושי קיים, כי יש פרובו. אז על המין האנושי כבר 5,000 שנה בעצם ממשיך להתקיים. כי אדם נפטר, אחד נולד. אדם נפטר, אחד נולד. אז המין קיים. אוקיי? פרח לא יכול לחיות לנצח. אנחנו, הפרח, מהפרח הזה צומח עוד פרח ועוד פרח ועוד פרח ועוד עץ ועוד תפוחים. אז יש, זה נקרא, יש נבראים שקיימים במין. הנברא עצמו לא יכול לחיות לנצח, אבל המין קיים לנצח. ויש נבראים שקיימים באיש. אתם יודעים מי זה? השמיים, השמש והריח. הם 5,777 שנים קיימים באותו עוצמה, באותו תוקף. השמש לא נחלש. אז יש, אז אני אומר לך, יש סוגים של נבראים שקיימים. אני לא בקיא בגיאוגרפיה ובנבראים ג'נרל ג'יאוגרפיה, אני לא מכיר. אבל יש נבראים שקיימים במין, ויש דברים שקיימים באיש. עכשיו, למה זה פלא? הרי אמרנו שאחד התכונות שמאפיינות את הגשמי, מה הוא? שברגע שהוא כל יום נחלשים כוחותיו. גשמי, קלה ונפסד. אם ככה, היה צריך שמבריאת העולם, כל יום, העוצמה של השמש, למשל, תחלש.
זה מה שקורה.
לא. לא. בחסידות כתוב שלא. השמש קיים באותו עוצמה, אותו תוקף 5,770. כך כתוב, הוא קיים באיש, הוא לא מתחלה, זה אותו שמש. ובזה מתגלה גדולת הבורא. אוקיי, אז יש נבראים שהשם ברא, שהם קיימים מששת ימי בראשית באותו עוצמה. זה הם קיימים באיש. אבל יש, המין קיים. בסדר? אז עכשיו ככה. אז אם הדבר הוויה היה מסתלק מן הנברא, הנברא היה חוזר להיות עין ואפס. עכשיו ממשיך האדמו"ר הזקן ואומר, וזהו שכתב האריז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחינת נפש. באדם יש נפש, בחתולה יש נפש, בצומח יש גם נפש. יש סיפור בליקוטי דיבורים, שהרבה, זה ממש הליקוט הראשון, בליקוטי דיבורים זה לפי ליקוט א', ליקוט ב', ליקוטי דיבורים זה ספר של הרבה רייץ, שאני מציע לכל אחד ואחד לקרוא מההתחלה עד הסוף, לשלוש חלקים, ולא פעם אחת אלא כמה פעמים. אז שם הרשימה הראשונה שהוא כותב, הוא כותב שפעם הוא תהיה לי מבא שלו, הרבה רשב. והם דיברו, ותוך כדי דיבור והליכה, הרבה רייץ תלש עלה, תלש עלה. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה, כן, מדברים, תלש עלה, וככה פורר אותו באצבעות שלו, ופיזר אותו על האדמה. האבא עצר ואמר לו, איזה חוסר רגישות יש לך. איך אתה יכול לתלוש עלה וככה לפורר אותו? הרי בעלה הזה יש נפש. יש בנפש בעלה. לוקח עלה, ככה הורג אותו. מפורר, יש בו נפש. איך אתה עושה את זה? אבל בדומם יש נפש. תסתכל על אבן. אבן זה אבן מת. פרח. עלה, אתה רואה, הוא ירוק, הוא צומח, הוא מתפתח. בבהמת הבטח הוא רואה תנועה של סגסוג, של התפתחות. במדבר עוד יותר. אבל בדומם, אתה רואה בו נפש? אז מסביר, האדמו"ר הזקן, כשהאריז"ל אומר שבדומם יש נפש, מה הכוונה נפש? הדבר השם שמלובש בו. זה הנפש של הדומם. הנפש של הדומם הוא הדבר הוויה שמלובש בדומם, זה הנפש שלו. סיפר לי, היה בכפר חב"ד יהודי, קראו לו הרב אברהם מייזליץ', עליו השלום. אתם מכרתם אותו? הרב מייזליץ'. פעם, היום כבר לא עושים את זה, פעם ככה מספרים שהיה איזשהו, איך אומרים, הבחורים פעם בכפר חב"ד, היו כל יום, הרבה קבוצה של בחורים שכל יום חמישי, היו הולכים לבני ברק לפוניוביץ'. זה סיפור הזה ידוע. מה היו עושים? היו באים להתווכח עם הבחורים. לא להילחם איתם. היו מושכים אותם. אם אתם יודעים, יש הרבה חסידים, שייטב סלובוטיצקי וכל מיני, שלמדו בישיבות ליטאיות, בכל תורה. איך הם הגיעו לחב"ד? הלכו לשם, משכו אותם. הלכו איתם, דיברו איתם, הוכיחו להם כל מיני דברים על פי חסידות, פיתו אותם לבוא לשבת לישיבה. ברגע שהם הגיעו לישיבה וישבו בפורמיין של שלמה חיים קסלמן או של בן פוטרפס, אז נתפסו ונשארו. הרב חיים שלום דייט שהיה בפוניוביץ'. כשהוא הגיע לכפר חב"ד ולמד בישיבה, אני מספר דברים אמיתיים, זה לא המצאות. אז הראש ישיבה, לא, כן, שכולם מכירים אותו, הלך לאביו והוריד דמעות והתחנן לפניו שיחזיר לו את הבן לישיבה. אבל ברגע שהרב דייט נגע בטעם בחסידס, הוא לא מסוגל. הוא ישב אצל שלמה חיים קסלמן, שם הוא התחנך, מחדש. אז עכשיו, סיפר לי הרב מייזליץ' שפעם הוא הגיע לישיבה. והתווכחו, לא התווכחו, התנקחו, כן? התווכחו ככה בנושאים. אז אברהם מייזליץ' אומר, שאלתי תלמיד שמה, תגיד לי. הוא אומר, שאלתי תלמיד שמה, תגיד לי. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרחיב את העולם, תן לי אופציות איך הוא עושה את זה. אז הוא אמר לו, הוא יכול להוריד מבול. הוריד מבול, כל העולם יהיה מעמדו, אין עולם. יופי. עכשיו, אם האופציה הזו לא קיימת, תן לי אופציה אחרת. הוא יוריד, לא יודע מה, אש, יסחוף את כל העולם. יופי. ואם האופציה הזו לא קיימת, תן לי אופציה אחרת. נגיד שהאופציה הזו לא קיימת. מה האופציה הבאה? לא יודע מה, הוא יפתח את האדמה וכל העולם יבלע אותו. יופי. תן לי אופציה אחרת, עוד אופציה, עוד אופציה. כשהוא השתמש בכל האופציות, אז שואל אותו, ואם האופציה הזו לא קיימת, אז הוא אמר לו, אז אם לא, אז הוא לא יכול להחליף את העולם. אם זה, אם אש לא, אם מים לא, אם זה לא, אז הוא לא יכול להחליף את העולם. אז הוא אומר לו, הרב מייזליץ', תשמע, אם זה האלוקים שלך, אתה והאלוקים שלך תלכו איפה שאתם רוצים. הוא אומר לו, אתה לא מתבייש, ככה אתה מדבר, אתה מחלל שם שמיים, ככה אתה מדבר. אז אומר לו הרב מייזיש, אני מחלל שם שמיים? אני? אתה עכשיו אמרת שנתת להשם 10 אופציות להחיף את העולם, ואתה אומר שאם ה-10 אופציות לא קיימות, אז השם לא יכול. אתה אמרת להשם שיכול להיות מציאות שהוא לא יכול לעשות משהו. אז מי עכשיו, מי אמר עכשיו חילול השם, אני או אתה? הוא אומר, אז מה אתה אומר? הוא אומר, אם היית לומד חסידס, היית לומד שהשם לא צריך להחיף את העולם, הוא צריך להפסיק לברוא אותו כל... זהו. הוא לא צריך, הוא לא צריך לבוא ולהחיף את העולם. השם בורא את העולם בכל רגע. הוא לא צריך להחיף אותו. לו יצוייך שהשם היה שנייה אחת לא מלביש את הדבר השם בנברא, אז לא היה נברא. הוא לא צריך להחיף את העולם. זה הסתכלות אחרת. עכשיו, הסברתי לכם פעם למה. זה משל שמובע בחסידות, יש עוד משל. אנחנו אחר כך נלמד, אנחנו נלמד פה, דווקא אדמור הדקן הביא פה משל, אחר כך, לא עכשיו, ממשל מקירת ים סוף. יש עוד משל בחסידות, שמובע יותר בחסידות של הרב רשב. יש מאמר מאוד מאוד יסודי בעניין של אחדות השם, בתו רשמם ג' בחנוכה. אני חושב אפילו שנלמד את זה. באחד השיעורים אנחנו... לא אולי את כל המאמר, ונביא אותו, נצלם אותו, ונתלבש על כמה נקודות. כי זה מאוד מאוד יעזור לנו להבין את התניה. אנחנו נראה שאדמור הקיים בחסידות מובא שתי משלים. משל של אבן, ומשל של קירת ים סוף. אנחנו צריכים להבין למה צריך להביא את שתי המשלים. כרגע אני אזכיר לכם את המשל של האבן. אם אתם זוכרים, דיברנו שבראשית ברא אלוקים, על המילה ברא, הרמב"ן על התורה, הרמב"ן אומר שברא זה מלשון בריאה יש מאין. עכשיו, מה זה יש מאין? שמאין פתאום נהיה יש. עכשיו, אם יש יש, ואני רק משנה לו את הצורה, אז עשיתי שינוי מיש ליש. בסדר? לקחתי, נגיד שזה עץ, כרגע הוא בצורה של לבן, ואני רק משנה אותו, אני עושה אותו משולש. אז לקחתי יש, ועשיתי שינוי מיש ליש. בסדר, עכשיו, מה זה יש מאין? שוב, יש מאין זה דבר שהוא למעלה מהשכל. ולכן כתוב שהעניין של יש מאין, שמאין השם עשה יש, זה דבר שהוא למעלה משכל הנבראים. זה בכי ככה בבורא יתברך, אי אפשר להבין את זה. איך מאין השם עשה יש. כן? עכשיו, מה זה לעשות מאין יש? זה חידוש. מה זה יש מיש? יש ליש זה רק גילוי העלם. הסברתי לכם את זה פעם. מה הפירוש? נגיד שזה חתיכת עץ. כרגע בצורה של לבן. בפוטנציאל זה יכול להיות עגול? כן. זה יכול להיות משולש? גם כן. עכשיו אם אני אקח ואני אחתוך אותו זה משולש. או עגול. אני לא עשיתי דבר חדש, אני גיליתי מן העלם אל הגילוי את הפוטנציאל שיש לחתיכת עץ הזו להיות משולש או עגול. עכשיו בריאה שעשיתי את זה עגול, זה לא חוזר להיות בצורה של לבן, זה נשאר עגול. ובכן האומן לוקח את הכלים שלו, מעגל את הדבר הזה ונשאר עגול. זהו, מניח את זה פה וזה נשאר עגול. זה פעולה חד פעמית. אבל אם אני מחדש משהו, זה לא יכול להיות פעולה חד פעמית, אני חייב לחדש את זה כל רגע. דוגמה פשוטה. אני אמרתי לכם את זה פעם, כמה פעמים משורים. זה אבן, במקרה לא, כן? אבל נגיד שזה אבן. אבן הוא עושה ככה, נופל. זה הטבע שלו. אוקיי? עכשיו, אם אני זורק אותו, שימו לב, הוא פתאום עולה. כן? אז הוא עלה ופתאום הוא ירד. למה הוא ירד? קודם כל, למה הוא עלה? הוא עלה כי יש כוח שדחף אותו. עכשיו, הוא לא מעופף. אין לו כנפיים, הוא לא מעופף. אז כשאני זרקתי אותו למעלה, אני חידשתי בו את התעופה. כן? אני עכשיו, שימו לב, הוא לא מעופף. עכשיו יש כוח שדוחף אותו, אז אני מחדש פה תכונת התעופה. הופ. עכשיו, ברגע שאני, הכוח שדוחף אותו, ברגע שהכוח שדוחף את האבן, מפסיק לדחוף את האבן, הוא חוזר למטה. למה? כי זה חידוש שהאבן אף. והחידוש הזה, אני חייב לחדש אותו כל רגע. ברגע שאני מפסיק לחדש, הכוח שדוחף את האבן מפסיק לדחוף אותו, אז זה חוזר למטה. אני פעם הייתי בחנות בארצות הברית, ראיתי משהו יפה, באמת הזכיר לי את התניה. היה כזה הליקופטר, שאתה מחזיק כזה, זה לילדים, רובה כזה, וכשאתה לוחץ, אז הוא עף למעלה. עכשיו, אם אתה מפסיק, הוא יורד למטה. כל זמן שאתה עושה כזה, הוא נשאר למעלה. אז מה זה? הוא רוצה לרדת, אז איך הוא נשאר למעלה? כי על ידי הלייזר, הוא מחדש בו כל הזמן, כל שנייה ושנייה, הלייזר הזה מחזיק אותו בשם, מחזיק אותו למעלה. זאת אומרת, כל הזמן מתחדש בו התעופה. מטוס אף, מטוס לא אף, זה ברזל, זה גם שוקל כבד. אז איך הוא אף? יש טכניקה שלמה, אני לא יודע, לא מומחה באוויון, אני מומחה לטוס, לא ב... כן? כן? זה בסדר, אז זה ככה. אז עכשיו, יש דבר שמחדש במטוס, יש דבר שמחדש בבלוק הזה את תכונת התעופה. הוא אף. אם כל הדברים שגורמים למטוס לעוף יפסיקו, ועכשיו צריך לחדש את זה כל שנייה. כל שנייה, כל הדברים שגורמים למטוס לעוף, צריך חייב כל שנייה לחדש את זה. אם זה מפסיק רגע, הוא נופל. בסדר? חידוש חייב להיות, אם אני מחדש משהו, אני חייב לחדש את זה בכל רגע ורגע. אז שימו לב. השם ברא עולם מאין ליש. לברוא עולם מאין ליש, שימו לב, זה כמו לזרוק אבן. זה, לזרוק אבן, זה חידוש. הנה מאין, השם עשה עולם. כמו האבן, אם אני מפסיק לחדש את הכוח שעף אותו, הוא יורד, השם עשה מאין יש. אם השם מפסיק לרגע לחדש את היש הזה, חוזר להיות עין. כמו שאמרתי לכם כמה פעמים בשיעורים, יש ביטוי בחסידס שהעולם נעשה כל שנייה לא דבר, והשם עושה אותו דבר. עין יש, עין יש, עין יש, עין יש, כל הזמן. כי הוא חוזר להיות עין. כי למה? כי הדבר השם כל הזמן מתלבש בו. השם מחדש את זה כל רגע. אם השם היה מפסיק לשנייה לחדש את זה, אז הוא היה חוזר לעין ואפס. השם צריך להחזיק את האבן ככה למעלה. זה כמו המשחק שראיתי בטוי זורס. הוא מחזיק את זה. אם הוא מפסיק לשנייה, אז יותר מזה, העולם נהיה עין ויש, עין ויש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכתוב בחסידס, לאו דווקא בכל יום, אלא בכל רגע ורגע. ראיתי פעם אחד שכתב לרבי כל מיני דברים, אז הרבי כתב לו ככה, היות שהעולם מתחדש בכל רגע ורגע מחדש, אז המציאות שהייתה בשעה אחת, זה לא מחייב שכך יהיה בשעה אחת ודקה. עכשיו זה מציאות חדשה. אתה אדם חדש, זה עולם חדש. הרבי מביא בשיחה, בחלק א' בליקוטי שיחות, יש שיחה שהרבי מדבר על הנקודה הזו. הוא מדבר על הנקודה שבו אל הטבע, זה פרשת נוח. שאני צריך לנסה לטבע, לתוך אותיות התורה והתפילה. אז הרבי אומר שם ככה, שלפני שאדם מתפלל, מה מונח אצלו? שהעולם הוא מציאות. העולם הוא מציאות. אבל אחרי שהוא מתפלל, ושם הוא מתבונן, ברוך שאמר ויהי העולם, שכל העולם מתאמים דבר השם, כן? אומרים את זה בתפילה. כי הוא ציווה ונבראו. ברוך שאמר ויהי העולם, ואתה מחיה את כולם. אומר הבעל שם טוב, נימד את זה, אל תיכם מחיה אלא מהווה, שהשם מהווה את העולם. אז אחרי התפילה, מה מונח אצל האדם? שהמציאות האמיתית זה אלוקות. לפני התפילה, היה חסיד בכפר חב"ד, קראו לו ברקחן. אז הוא אמר ככה, אדם הולך לקרקס, עולה, לא משנה איפה, ויש הצגה של קוסם. והקוסם פתאום מתוך כובע מוציא ציפורי, מוציא זה, כל מיני דברים. ובאמת לפעמים יש טריקים ככה, שמאוד קשה לגלות אותם. זה וואה, איזה יופי, כאילו. אתה מבין לבד שזה בלוף. אבל בלוף הוא חזק. אתה לא יודע איך הוא עושה את זה. אתה לא יודע מאיפה פתאום בא לו, פתאום הוא מוציא ארנב. מאיפה הוא הוציא את הארנב הזו? אז הם למדו, יש כאלה מאוד מומחים. אבל מה? למרות שאתה יודע שזה בלוף, שאין כאן חידוש אמיתי, זה לא באמת שהקוסם הזה ימציא ציפור מעין יש. לא. הציפור היה באיזשהו מקום, הוא רק גילה אותו מן האלה מן הגילוי. איך הוא עשה את זה? זה הטריק שלו. ולמרות שאתה יודע, זה לא מעין יש, וזה רק גילוי האלם, אתה מתפעל. אתה אומר, וואה, זה חזק. אז הוא אומר, שאתה בבוקר מתפלל. אתה אומר, ברוך שאמר והיה עולם. וזה לא טריק. לא היה ונהיה. עצור על המילים הללו.
בגלל שאנחנו רואים
את זה. ובכן צריך להתבונן, בריאת עין השכל. תתבונן. קוסם רק מגלה מן האלה מלהגיל את ה... זה רק היה באסתר, הוא רק גילה. פה לא היה כלום ונהיה משהו. הוא רק אמר ונהיה. מה נהיה? שמכלום נהיה יש. אז שימו לב מה רבא אומר בשיחה שמה. הוא מביא סיפור מהזוהר. שייעת רב, תנה, שכחתי את השם שלו. כתוב בנקודי סירס חלק א'. רב, רבי יסה משהו, רבי יסה סבא אני חושב. הוא אומר שאשתו הייתה מביאה לו אוכל, ככה במביא בשיחה, בזוהר כתוב. והאוכל היה מונח אצלו על השולחן. היה מתפלל לפני השם שייתן לו אוכל. אז הרבי שואל, לכל זה תפילת שווא. לפני שהאוכל הגיע לצלחת, הגיע לפניך, אז אתה מבקש מהשם שייתן לך אוכל. אבל הנה, עכשיו אתה יושב, הצלחת מונחת לפניך, ויש בצלחת אוכל, אז מה אתה מבקש מהשם אוכל? שישם ייתן לך אוכל. אז הוא, הרבי אומר, הוא היה בכזו דרגה, שכשהוא ראה את העוף בצלחת, מה הוא ידע? שהעוף הזה, כל שנייה נהיה עין, והשם עושה אותו יש. כל שנייה הוא עין, הוא עושה יש. כן? זה כתוב, למדנו את זה בפרק מ"ג, אני חושב. אם אתם זוכרים, הסברנו שיש חכם, ומה כתוב על החכם? למדנו בפרק מ"ג, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. והאדמו"ר הזקן מסביר מה הפירוש רואה את הנולד. יש את הפירוש הפשוט כמובן, כן? אבל הפירוש הפנימי הוא, הוא רואה איך שכל הזמן העולם נולד מחדש. הוא כל הזמן רואה, אז הוא לא רואה בעיניים גשמיות. הוא אולי רבי יסה סבא אולי ראה בגשמיות. אז אתם יודעים מה זה אומר? שהוא ראה על השולחן עוף ואורז ופתיתים, הוא ראה שבעצם כל שנייה הם עין ויש. אז הם פה, אבל הם לא פה. כי הרי מי אומר לך מה תעשה? השם לא חייב לברוא את זה כל רגע. אז אותו עוף שנמצא יכול לא להיות פתאום.
עד שמתקלקל.
כן, אותו עוף שנמצא יכול לא להיות. אתם מכירים, היה אחד שהלווה לשני $10,000. אז השני בא אומר, מתי אתה מחזיר לי? הוא אומר, תשמע, אתה יודע שהעולם אין ואפס, נכון? אתה אין ואפס, ממילא הכסף הוא לא כסף, והעולם הוא לא עולם. אז מה נתת לי? כלום, אז אני חייב לך כלום. אז מה עשה לו? הוא אומר, תשמע, אם ככה, המקל הזה הוא גם כלום, נכון? ואתה גם כלום, אז אני ארביץ לך. אתה כלום, המקל כלום. וככה, אז אני לא מכה בך, ואתה כלום, והכל כלום. הוא התחיל להרביץ לו, מכך, כך $10,000, ככה. ככה. אתה לא, זה כן כסף, אתה... אבל מצד המציאות זה ככה, זה כלום. אתה כלום, אני כלום, בכל אופן ככה. אז זה מה שהוא אומר פה. ובכן, כל שנייה ושנייה חייב להתחדש ההוויה של העולם. ובכן, לא יודע אם נגיד את זה כאן, אנחנו נגיד את זה כאן, כן, בטח שנגיד. שהמילה יודקי וופקי, הוויה, מאיפה זה בא בעצם? אי וווה, זה לשון להוויה, שהשם מהווה את העולם. הוא מהווה את העולם. והיוד מביא הרבי שבדקדוק, כשיש פועל ויש יוד לפניו, זה מראה על התמדת הפעולה. איפה, מהי הדוגמה שהאדמו"ר הזקן יביא? הוא יביא דוגמה מכתוב ביוב. יוב, בהתחלה כתוב שם שהוא הכחיף קורבנות כדי לחפר על החטאים של הילדים שלו. וכתוב שם ככה יעשה יוב. שואל רש"י, אצל כתוב ככה עשה יוב. למה ככה יעשה? הוא עשה את זה בעבר. אז הוא אומר, זה מראה על התמדת הפעולה. שהוא לא יקחיף קורבנות חד פעמית, אלא כל הזמן היה מקחיף קורבנות. הוא כל הזמן חזר על הפעולה הזו. אז יוד, לפני פועל, זה מראה על התמדת הפעולה. אז מה הוויה, זה שהשם מהווה את העולם. והיוד שלפני ה-A ו-K, זה מראה על התמדת הפעולה. שההוויה, שהשם ברא את העולם, זה לא היה חד פעמי, אלא זה המחדש, בטובו בכל יום, ולאו דווקא בכל יום, אלא בכל רגע ורגע. אז בואו נגמור עם זה שקרה. התחלנו, וכן בכל הנבראים שבעולם, עזבו את זה כרגע, עזבו את זה, וזהו מה שכתב האריזל, שגם בדומה ממש, כמו אבנים ואפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית, דהיינו בחינת התלבשות אותיות הדיבור, מעשרה מאמרות, המחיות ומאבות את הדומם, להיות יש מאין ואפס, שלפני ששת ימי בראשית. השבוע, השיעור הבא אנחנו נלמד, ומה עם כל הנבראים שלא מופיעים בתורה? הנבראים שמופיעים בתורה, שמיים, שמש, ירח, אז כתוב במפורש שהשם ברא אותם. בעשרה מאמרות נברא עולם. השאלה היא למשל אבן. המילה אבן לא מופיעה בתורה. הוא מופיע אחר כך בסיפורים, אבל בריאת העולם אין כתוב.
בזוהר.
בחומש בראשית.
לא,
בבריאה של העולם, לא כתוב. כתוב ביום השני אמר יהיה עוף, יהיה זה, לא כתוב יהיה אבן. אז אנחנו צריכים ללמוד, כל הנבראים שלא מופיעים בעשרה מאמרות, שבשורמה בפרשת בראשית, הם גם מתאבים מדבר השם. אנחנו נלמד איך כל הנבראים שהשם שלהם לא מופיע בתורה, איך גם הם מקבלים את החיות שלהם מהדבר השם, ולא רק, זה לא היה פעולה שהייתה לפני 5,777 שנים, אלא כמו שלמדנו, זו פעולה מתמשכת, יום יום, רגע רגע, שהשם מהווה את העולם מחדש. אז בעזרת השם נמשיך שבוע הבא.